אנחנו בהושע, מה שקוראים פרק ד' פסוק י' ג', והנביא תיאר איך שהמנהיגים נהנים מעבירות של העם, אפילו הכהנים שמחים לאכול את הקורבנות כשהעם חוטא, והקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אם ככה, אז אני אשלם לכולם כדרכם, והקדוש ברוך הוא תובע אותם על זה שהעם פונה לעבודה זרה, לכל מיני כישוף, לשאול מה יהיה בעתידו, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה חובן, יהיה גלות. והנביא מתאר את הרמת החטאים של עם ישראל, בין אם זה הכהנים, בין אם זה המנהיגים, בין אם זה הנשים, בין אם זה הגברים. אנחנו בפסוק י' ג', על ראשי הערים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואילה כי טוב צילה. הנביא אומר, הם על כל הערים הגבוהים הם עולים שם למעלה לסבוח לעבודת כוכבים, והם הולכים לעצים שנוח להיות תחתם, אלון, לבנה, אילה, זה שמות של כל מיני עצים ששם כל אחד מהם יש לו צל טוב, יש לו הרבה ענפים, אז שם הם הולכים ומקריבים את הכתורת לעבודה זרה. על כן תזננה בנותיכם וחלותיכם תנאפנה. אז הוא אומר, בגלל שאתם כל הזמן יוצאים להרים ולגבעות, לטיולים שלכם, להקריב עבודה זרה, אז הבנות שלכם, האבא לא נמצא, הקלות שלכם, הבעל לא נמצא, אז הם כולם זונות. לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה, ועל קלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות יפרדו, ועם הקדשות יזבחו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אתבע מהם, מהבנות שלכם, ומהקלות שלכם שהם זונות, כי הם לומדות מאבא שלהם. הרי מה אבא שלהם עושה? מה הגברים שלהם עושים? הם יודעים שהבעלים והאבות כולם גם כן הולכים עם הזונות ועם הקדשות. את מי הם מזמינים לקורבנות לעבודה זרה? הם לוקחים את הזונות איתם. זה לא סתם שהם הולכים לכבוד עבודה זרה. וזה חוזר לנקודה שהזכרנו בשם הרמב״ם, שבעצם אחד מהיסודות שמובילות את האדם לעבודה זרה, אחד מהדברים שמרחיקות את האדם מעבודת השם, זה עצם זה שהוא רוצה את הזנות. מאחר ואדם יש לו תאוות ויצרים והתורה אומר לו לא תשלוט בהם, אז האדם מחפש דרך להיפטר מהמחויבות שלו כלפי התורה, אז הוא הולך לעבודה זרה. אז הוא אומר, מה אני אתבע מהבנות והקלות שלכם? אתם הולכים עם הזונות תחת האילה והאילון. עכשיו, זה מאוד מעניין השיקול הזה, כי הרי כשהבעל בוגד באשתו אין בזה איסור יהרג ואל יעבור. יש בזה איסור מוסרי, יש בזה איסור לאו דאורייתא, אבל אין בזה יהרג ואל יעבור. כשהיא אשתו, כשהקלה הולכת עם, וזונה עם מישהו אחר, יש בזה יהרג ואל יעבור. ובכל זאת התורה פה טובה את זה. וחשוב לזכור את זה, כי הרבה פעמים, דווקא אנחנו, יש לנו עסק עם אנשים חוזרים תשובה, מאוד קשה להם המושג, למה יש דין סוטה כלפי אישה ולא כלפי גבר. אז יש לזה כמה תשובות, אבל בשורה התחתונה, חז"ל לימדו אותנו, ופה הנביא אומר את זה מפורש, אם האדם זונה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אתבע מאשתו, וזה גם דינים בתורה. אשתו, אולי יש לה עונש יותר חמור מדאורייתא, אבל יש פה איזשהו פן שמבחינה מורלית, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא בסדר ואתה מוביל את המשפחה בצורה לא בסדר. הגמרא בסוטה אומרת, אי הוא בעיקרי, אי תתבי בוציני. אם הוא הולך ולוקט שומים גדולים, אשתו תלקוט שומים קטנים. הוא עסוק בזנות גדולה, אז אשתו תהיה עסוקה בזנות קטנה. סך הכל היא תשקף אותו. וזה מאוד חשוב להבין, בטבע של האישה היא משקפת את בעלה. הגמרא מספרת על אישה שכשבעלה היא הייתה נשואה למי שהיה תלמיד חכם, אז היא הייתה תופרת לו את הקלף. ואז היא התחתנה עם מישהו שהיה דייג, אז היא תפרה לו את הרשתות לתפוס את הדגים. האישה משקפת את הבעל, היא שותפה, אישה טובה מנסה להיות שותפה למה שחשוב לבעל. זה למה שהרבה פעמים בעלים אומרים, מה, אשתי ככה, אשתי ככה. האישה משקפת אותך. אם אתה לא אוהב מה שאתה רואה, תדע שאתה רואה את עצמך. ועם לא יבין, ילוות. ומאחר והעם לא מבין, העם לא נותן את ליבו להבין לאן הדברים הולכים, אז בסוף העם ייקשל. עכשיו חז"ל דרשו מהפסוק הזה, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל כלותיכם כי תנאפנה. החז"ל דרשו מפה שהקדוש ברוך הוא הפסיק לעבוד עם המים המרים של הסוטה. מהפסוק הזה למדנו שאין עוד מי סוטה, שמאחר ויש כל כך הרבה זנות, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. אני חושב שיש פה עוד נקודה שצריך לשים לב אליה בפשט. בפשט הפסוק הקדוש ברוך הוא אומר, מאחר והם הלכו לעבודה זרה, בגלל שאתם הולכים לעבודה זרה, אז הבנות שלכם הולכות למנאפים, מאחר ואתם לא נמצאים שם. אחר כך הפסוק חוזר ואומר, אני לא אתבע מהם כי גם אתם זונים. אבל הפסוק כאילו מייחס את זה שהנשים הולכות לזנות כי הבעלים לא נמצאים בבית. זו נקודה שצריך לזכור אותה. אני יודע שרש"י לא כותב ככה. אני יודע. אבל בפשט הפסוק אני חושב שרש"י מסביר שבגלל שאתם הולכים עם הגויים, אז הבנות שלכם הם כאלה, ואז אני לא מתערב. אבל המצודות כן מסביר ככה. שמאחר ואתם, וזה נראה לי פשט הפסוקים, בגלל שאתם בעבודה זרה, אז על כן תזנן הבנותיכם, אז הבנות שלכם זונות ומנאפות. ואני חושב שבפשט הפסוק יש מסר חשוב שאנשים לא שמים לב אליו. אנשים הרבה פעמים חושבים, אני יכול ללכת לעסקים, אני יכול ללכת ללמוד תורה, אני יכול להתרחק מהבית ואין לזה מחיר. לא, אין לך עבוד שאין לזה מחיר. האדם צריך להיות אדם גדול, ואשתו צריכה להיות אישה גדולה כדי לעמוד בפיתויים. יש הרבה פיתויים, וחז"ל הזהיר אותנו מזה. נכון שבן אדם שהולך ללמוד תורה, אנחנו מקווים שאשתו תהיה מסורה לזה כמו, והכל ילך על דרך שלום והכל טוב, אבל גם בזה צריך סייעתא דשמיא. כבר היו דברים מעולם, ולכל דבר יש מחיר, ואדם צריך לשקול את זה. הנביא אומר פה, אתם עסוקים בעבודת אלילים, נשותיכם יזנו. והנביא בפשטות מייחס את זה לזה שהם לא נמצאים בבית. רש"י לומד, בסדר, אני לא שולל חס וחלילה, כמובן. פסוק תתווה, אם זונה אתה ישראל על ישם יהודה. זה לא אשמת יהודה שישראל, השבטים בצפון, הם זונים, זה לא אשמת יהודה. העניין שיש מלחמה ביניכם ואתם ישראל לא באים לבית המקדש, זה עדיין לא אומר שאתם חייבים לעבוד עבודה זרה. ואל תבואו הגלגל ואל תעלו בית אבן. זה שאתם לא יכולים ללכת ליהודה, אתם לא יכולים לבוא לבית המקדש, זה עדיין לא אומר שאתם צריכים ללכת לגלגל ולבית עבודה זרה. ואל תשבעו חי אדוני. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא עובדים את השם, אז מה אתם נשבעים בשמו? יש פה רש"י לומד, ואל תשבעו עם העבודה הזרה, אל תאמרו גם כן חי השם. הנביא אומר שכשהם היו נשבעים בשקר, הם היו נשבעים בשם השם. זה היה קל בעיניהם, זה בירמיה אומר. וכשהם היו נשבעים באמת, אז הם היו משתמשים בשם הבעל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ואל תשבעו חי השם, מה אתם נשבעים בשמי אם זה לשקר? ושבועת שקר זה דבר מאוד חמור, כי מה בן אדם בעצם אומר? אני אומר לך שמה שאני אומר זה אמת, תאמין לי, כי הרי אני תולה את זה בכבוד הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שבן אדם עושה כשהוא עושה שבועה בשם השם. ופה הם, זה מה שהם היו עושים כדי לשקר. תולים את זה בכבוד שמיים. אז אם זוני ישראל, אם השבטים בצפון, הם ככה, זה לא אשמת יהודה. זה שהם לא היה להם גישה לבית המקדש, עדיין לא אומר שהם היו צריכים להתדרדר ככה. כי כפרה שוררה שרר ישראל. עם ישראל היו כפרה מורדת. והנביא כפר בישעיה מתאר את עם ישראל כפרה מורדת. שתנתן לה לאכול והיא לא רוצה להכיר מי נתן לה לאכול ולא לעשות את תפקידה, וככה הקדוש ברוך הוא אומר, ככה היו עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן להם את כל מה שהם היו צריכים והם מרדו מרוב כל. אתה יראה אדוני ככבש במרחב, אז זה למה שהקדוש ברוך אומר, עכשיו אני אקח אתכם למקום שלא פשוט למצוא מה לאכול, במרחב, במקום שיש רוחב, אבל יש גם מקום ללך לאיבוד, ולא בכל מקום מוצאים אוכל. ככה יהיה בגולה, לא יהיה פשוט למצוא את הפרנסה. בפשט אפשר לומר שהנביא אומר שאם זונה אתה ישראל על ישם יהודה, אל תחשבו שאתם הולכים לגלות יחד. אתם אשמים והם לא. אתם ברמת עבודה זרה שהם לא. אתם ברמה שמגיע לכם לגלות, אל תחשבו שיהודה יסחף יחד איתכם. זה אשמתכם, וליהודה אין את האשמה הזו, וזה באמת מה שקרה. ישראל זנה, ישראל גלה, ויהודה שלא הייתה ברמת חטא כזו, בסוף לא גלה. לא עוד הרבה מאוד שנים, יהודה נשאר לאדמתו.
הוא מנבר ישראל?
כן. ראינו. שימו דבר השם בני ישראל. כך הוא פתח את הנבואה. מקודם הוא דיבר גם על ישראל וגם ליהודה. עכשיו הוא מדבר על ישראל. פסוק י' ז' חבור עצבים אפרים הנחלו הנחלו. חבור מלשון להתחבר, אפרים השבטים של הצפון התחברו לעבודה זרה. העבודה זרה הנביא קורא להם עצבים, כי הם בעצם מעציבים את האדם, הם גורמים לו בסוף עצבות, כי בסוף האדם בונה על זה. כן? בסדר? חבוד? אני שם לב. בסדר גמור? בסדר.
כל התוצאות ללך לשם, כמעט לא, אני עדיין עליהם אנשיכים, לא ישנתי
זה בצור, אז תדע לך שפעמים רבשימן זה גם מצווה הבאה בבקר. יש לי פעם אחת רבשימן, אחר כך שבוע שלהם נמצאים.
טוב, אז הרב הציע שנחלק פה את הקריאה. זה חבור עצבים, אפרים, השבטים שבצפון, הם מחוברים לעבודה זרה שהיא נקראת עצבים, בגלל שהיא בעצם מעציבה את עובדיה, שמי שעובד עבודה זרה בסוף הוא עצוב, אין לו למי לקרוא בסוף כשהוא צריך את עזרתו. והנביא פה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי, הנח לו, זהו, אתה לא תצליח להוכיח אותם. יש שלב שהאדם כבר לא יפרוש מהעבירה שלו, הפתרון היחיד זה החורבן. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, אז אולי אני אגמור את פרק ד' ואתם תתחילו מפרק ה', נחלק את הקריאה, כן? אתה איתנו? הילה, אנחנו בפסוק י' ח' בפרק ד' פסוק י' ח' סער סוב עם הזנאי הזנאו אהבו היבו חלון מגיניה. הקדוש ברוך הוא אומר, כשסער סוב עם, סוב עם זה כל מיני יין ודרים משקרים נקראים סוב עם, אז הקדוש ברוך הוא אומר שכשסר סובם, כשהם לא שיקורים, אז מה הם עושים? אז נה יזנו. כשהם או עסוקים בעבודה זרה או ביין או בזנות, אהבו, היבו, קלון מגיניה. המגיניה זה המלכים, הם אומרים להגן על העם, אז הם אהבו, היבו. המגיניה, מה המלכים אהבו? הם אהבו את הקלון, את הבושה הזו. הם בעצם נותנים את הבושה הזו לעם, שאהבו, הם, המגיניה, אהבו, היבו בארמית, הם נתנו קלון. הפסוק בעצם צריך, הוא הפוך. מגיניה זה בעצם מי שעושה את הפועל. אהבו, היבו, קלון, מגיניה. הם גרמו להם ללכת ליין, לעבודה זרה. כי מי גרם לכל החטא של הדורות האלה? זה בעצם המלכים. ירובעם בן נבט התחיל את זה. הם הקימו את העבודה הזרה והם הובילו אותם בדרך הזה כדי שהם יוכלו לשלוט בהם. הלל, אתה קורא פסוק י' או ניתן לך לקרוא פסוק א'? אז הנביא אומר, מי שרצה שהעם יידרדר מבחינה מוסרית זה מגיניה, זה המנהיגים. אהבו, הם אהבו את זה והיבו, הם נתנו להם את הקלון, את הבושה הזו, להיות עובדי עבדה זרה, ללכת עם הזנות, לשתות יין, כל עוד שם במצב כזה הם שולטים בו. אז מי הוליד את המצב הזה? המנהיגים, מגיניה. טוב, תקרא בכבוד, הלל, פסוק י' ת' צר הרוח.
שר הרוח אותה ונפח בשבו מזבח אותם.
צרר זה מלשון קשירה, צרר רוח. הם קשרו, הרוח כאילו קשרה עצמה אותה בכנפיה, כאילו הרוח נקשרה איתם. יש איזשהו רוח, הרוח שתוביל אותם לגולה, הרוח מסמל משהו מהיר. הרוח נקשרה, קשרה את שבטי הצפון בכנפיים שלה, ויבושו מזבחותם. ואז הם, כשהם ילכו לגולה, אז הם יתביישו, אז הם יפנו לעבודה זרה, תציל אותי, אני הולך לגולה, תושיע אותי. אז הם יתביישו ממה שהם עשו. בכבוד, פסוק א', קרא.
בנגינה,
איך שטוב לך.
שימו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך, האזינו כי לכם המשפט, כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבוא.
אז הנביא עכשיו פונה, למי הוא פונה? למנהיגים. שימו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך, האזינו. פונה לכולם, אבל הוא בעצם פונה בעיקר למנהיגים. מי שהיה אמור להיות מנהיגי התורה? הכהנים, לאו דווקא הכהנים עבודה זרה. עכשיו יש פה דיון על מי הוא, אל מי הוא מדבר. הרד"ק לומד שהוא מדבר עכשיו למלכי יהודה, זה נבואה בכלל בכיוון אחרת. המצודות לומד שהוא מדבר על בית המלך של שבטי הצפון, המשך מה שדיברנו עד עכשיו. אז הוא פונה לכהנים, לבית ישראל, בית המלך, כי לכם המשפט, אתם בעצם החיים פה, ובמקום להיות במקום להיות אלה ששומרים על העם מחתו, כיפה חייתם, אתם הייתם הפח, זה המלכודת למצפה, שאתם שמתם צופים לוודות שאף אחד לא עולה לבית המקדש, ורשת פרוסה על תבור. הם הניחו שומרים, מי שינסה לעלות לארץ ישראל לעבוד את השם בבית המקדש, יתפסו אותו. הם לא אפשרו לעם ללכת לעבוד את השם. אז אתם ללכת לעבוד את השם ביהודה, כן כן, בבית המקדש. בכבוד הלל, פסוק ב',
בשחת עשיתי העמיק וביאני מוסר לכולם.
אז הנביא אומר, בשחתה סייטים העמיקו, הסייטים הכוונה מלשון לסתות, הם שרו מהדרך הטובה. והקדוש ברוך הוא אומר, אתם העמיקו, אתם העמקתם את הרע, בשחתה סייטים. הסייטים, עם ישראל שסתו מדרך השם, שחתה קורבנות לעבודה זרה. המלכים עשו שלב א', המלכים אמרו אתם לא הולכים לבית המקדש, אז מה הם עשו? הם שחטו קורבנות לעבודה זרה, ושחטה סייטים. הסייטים, עם ישראל שסתו מדרך השם, הם שחטו קורבנות לעבודה זרה, הם העמיקו את העבירה מהמלכים. המלכים היו הפח, המלכים היו אלה שמנעו מהם לעלות לבית השם. העם התדרדר יותר מזה, העם הלך ושחט לעבודה זרה. עכשיו בעצם יש פה גם צעד שהמלכים היו אשמים בזה, הם העמידו את העגלים לעבודה זרה, אבל הם לא הכריחו אותם לך לעבוד אותם. אבל פה הקדוש ברוך הוא תובע את זה מהעם, ואני מוסר לכולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז בסדר, אז אני עכשיו אזמין את כולכם, לייסר את כולכם, גם המלכים, גם הכהנים, גם העם. זה ממשיך את הדרך שהנביא ניבא עד עכשיו, והיה ככהן כעם, נכון? הנביא אמר שכולם יחד ילכו לגולה, כולם יחד יסבלו. אז הוא אומר, אתם כולכם אחראים, זה לא אשמת אחד יותר מהשני, כל אחד פה אשים. בכבוד הלל, פסוק ג',
אני ידעתי אפרים בישראל, לא ניחה ממני כי אתה כאתה חנית אפרים, נדמה ישראל.
הקדוש ברוך הוא אומר, אני ידעתי אפרים, יודע, בלשון תנ"ך זה ידיעה אינטימית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע מה בלב שלך אפרים, אני יודע מה אתה חושב. בישראל לא נכחד ממני. אין שום דבר בלב של ישראל שבעצם נסתר מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבם, כי אתה הזנית אפרים. הקדוש ברוך הוא אומר, בהתחלה היה לך קצת אונס, בהתחלה המלך מנע מכם, אבל אנחנו דיברנו שהושע בן אלה, המלך האחרון, אמר מי שרוצה שילך ויעבוד את השם בבית המקדש, הוא הסיר את השומרים, הוא אפשר להם ללכת, ואתה עכשיו הזנית אפרים, אתה מהבחירה של עצמך החלטת למשוך לזנות, להמשיך לזנות, נטמע ישראל. זה מה שחזל לימדו אותנו. למה הדור של הושע בן אלה דווקא הם גלו? הרי היה עבודה זרה כל הדורות. הם אמרו כי אז האבון כבר לא היה תלוי במלך כמו בעם. הושע בן אלה אמר מי שרוצה שילך. ואנחנו נמשיך בעזרת שם, נמשיך פה מחר.